כאן רשת בית. אנחנו החלטנו להקדים את זמננו ולהתחיל לדבר על 1 בספטמבר. יש תחושה שאנשים לא מדברים על זה מספיק. אולי בגלל ש-1 באוקטובר הוא תאריך יותר רלוונטי השנה בגלל כל החגים. אולי אנחנו בהכחשה?
כן, לא. החלטנו גם לדבר, כי בשבילנו זה כמו איזה, אני חושב, כהורים, זה כמו איזה מנהרה שסופה מתקרב, ואנחנו לא יודעים אם נראה בסוף אור או עוד מנהרה. כי את יודעת, הילדים שלנו היו המון השנה בבית, כבר הספקנו קצת לשכוח את זה, כי זה היה בתחילת השנה הקודמת, או עד אמצעה, וזה נראה כאילו דברים יצטרכו להיעשות עוד פעם בהקשר הזה של הקורונה וחזרה ללימודים, ולכן זימנו אלינו לתוכנית הבוקר את
סמדר מורס, שהיא מנהלת בית ספר נופים, בית ספר יסודי בתל אביב. שלום לך, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
תראי, זה כבר כמו זה עם המורה, ובוקר טוב. מי אומר פה? נועה קולר לא אמר לנו שלום.
ובוקר טוב.
נכון, יפה.
לכם ולמאזינים והמאזינות.
נכון.
את סמדר ראיינתי לפני כמה חודשים בחדשות הלילה, כשחזרנו, אם אני לא טועה, מהסגר, אחד הסגרים, ופתאום פתחו את בתי הספר, וגם את הכיתות הנמוכות שלקח להם הכי הרבה זמן לחזור.
לדעתי זו הייתה הפתיחה האחרונה באמת.
כן. ואז, סמדר, אני זוכרת ששאלתי אותך, אוקיי, אז מה עושים בבוקר הראשון? איך אוספים מחדש את הילדים? ואמרת, דמיון מודרך. אז נכון. אז אני נשארתי עם זה קצת, ואני תוהה אם במסגרת הרעיון הזה, עוד אומרי ואני נבקש ממך קצת שתעשי לנו דמיון מודרך לדמיין, אבל אני מתקשה לדמיין בתוך חוסר הוודאות הזה, עוד פעם, התנאה לקראת פעולה. כלומר, מה את עושה כאשת מקצוע שיש לה צוות כזה גדול, ואני לא יודעת כמה מאות אני מניחה ילדים בבית ספר, איך את מתכוננת? איך נראה היום שלך?
אז ככה, קודם כל, בעצם הימים שלנו, אנחנו רגילים כאנשי ונשות חינוך לעבוד בתנאים של אי-וודאות, ואנחנו כבר למודי ניסיון לאור השנתיים האחרונות של הקורונה. וההכנות עצמם וההתכווננות ל-1 בספטמבר ולפתיחת השנה לא נעשות בשבועות האחרונים, אלא כבר בחודשיים האחרונים של השנה שעברה. זאת אומרת שבחודשים מאי-יוני, שבהם חזרנו פחות או יותר מהסגר והייתה לנו למידה רציפה פחות או יותר, אנחנו כבר ביצענו את כל המיפויים ובדקנו את כל הצרכים של התלמידים והתלמידות בבית הספר. כתבנו תוכניות עבודה ברמה הלימודית, ברמה החברתית, הרגשית. ואנחנו בעצם, כאנשי ונשות חינוך, חיים את אי-הוודאות כל הזמן. אתם יודעים,
אז בואי נדבר רגע על ההשפעות הרגשיות של השנתיים האלה. על הילדים, שוב, א' עד ו', שנמצאים תחת אחריותך בעצם. איפה את רואה את הקורונה בעיניים שלהם, בהתנהלות שלהם?
אז אני חייבת לומר שאנחנו רואים את הסימנים של הקורונה באמצעות המצוקות של הילדים, כמו למשל, הפנייה הולכת וגוברת של אבחונים עקב נטייה לאובדנות, השמנת יתר, דיכאון, צריכת סמים, צריכת מדיה בצורה פוגענית וכן הלאה. כל התופעות האלה נובעות בעצם מהסגרים, הבידודים, לרבות הלמידה מרחוק, שבהם בעצם לא נכחו מבוגרים בחיים של הילדים באופן עקבי ורציף. ולצד זה גם סיפורים של סיפורים של משפחות שהתפרקו, הורים שהתגרשו, אלימות במשפחה שהובילה לפגיעה משנית בילדים, אובדן של פרנסה שהביאה למתח מאוד גדול והפכת הבתים לסיר לחץ. כל הסימנים האלה נצרבו בנשמה של התלמידים שלנו וגרמו לזה שאנחנו צריכים באמת להתייחס קודם כל לצד הרגשי, לצד הנפשי של הילדים, וגם של המשפחות וההורים שפונים אלינו לעזרה בעשרות אחוזים יותר מאשר בעבר.
אז תנסי לפרוט את זה לפרוטות. יש איזה מקרה שאת יכולה לתאר איך אתם כבית ספר סייעתם, ואולי גם קצת על איפה המקום שלנו כהורים בתוך הדבר הזה?
כן. קודם כל, אני חושבת שקודם כל יש מקרים ספציפיים לפי הסימנים שאני ככה נתתי עכשיו, למשל מקרה שפחה שהתפרקה והורים שהתגרשו, וילד שפתאום לא רוצה להיכנס לכיתה, רוצה להתבודד, להסתובב ברחבי בית הספר, לא פנוי ללמידה, לא חווה מין תחושה של אובדן סמכות מול מבוגרים. וכמובן שהילדים מפנים את זה כלפינו, כי אנחנו כמו ההורים גם גורם סמכות. ואז אתה מתחיל לחפש את הגבולות במצב החדש, שהם גבולות חדשים שנבנים. זה לא הגבולות הקודמים שהיו של הורים, שהם יציבים, הם מהווים עוגן, אלא הכל מתפרק, ואנחנו מרגישים את זה בבית ספר. אז איך אנחנו, אתה שאלת איך אנחנו מתמודדים עם זה? דרך הצוות החינוכי, בעיקר הצוות המקצועי.
זה ברור. השאלה סמדר, אם יש ילדים שאת חושבת שכבר הפסדת אותם כתוצאה ממה שקרה בשנה, שנתיים האחרונות, שכבר אין לך איך לעזור להם, עם יד על הלב?
לא, לא. אני אגיד לך גם למה. כי, כאילו, חינוך זה תקווה, לא כסיסמה, אלא כדרך חיים.
ברור, אבל ילד שאת אומרת, אני כבר מאוד מאוד אתקשה לעזור לו. הדבר הזה, את יודעת, לפעמים גם, את יודעת, זה כמו פוסט-טראומה בצבא, הרבה פעמים זה מתיישב על בסיס שכבר קיים שם, אז יש מקרים שאי אפשר לעזור.
תראה, אני באמת חייבת להגיד שאני רואה את הדברים טיפה אחרת במקרה הזה, כי מה זה לא יכולה לעזור? אולי לא יכולה לעזור בתנאים הקיימים, ואז מרחיבה את גבולות האחריות ופונה לעוד פסיכולוג, לעוד עזרה של אנשי מקצוע, לעוד תרפיסטים, לעוד גורמים שיכולים לעזור ולהעמיק את הראייה על הקושי או על הבעיה. כי התפיסה הזאת שאי אפשר יותר לעזור היא תפיסה מייאשת, והתפיסה היא בסוף קובעת את הכל. תראה, אני אגיד לך, אומרים, יש לי ילד עם תסמונת טורט מאוד צוערת. ואני יודעת מה זה להתמודד עם קושי לאורך שנים. ומה שהנחה אותי לאורך כל השנים שהילד שלי גדל והתפתח, זה תמיד להגיד, אסור להתייאש, באמת, אסור להתייאש, צריך להתמודד. אז הולכים לעוד רופא ומתקסים עוד עצה, ומנסים לחזק ולתת כוח, וללכת למקומות הטובים. ואם אנחנו, נגיד, אי אפשר יותר לעזור לילד, אז הפסדנו את הכל. הפסדנו. ואסור לנו להיות במקום הזה. פשוט אסור. זה לא אופציה.
אני רוצה להציע לכל מי ששמע אותך ואותנו עכשיו, להיכנס דחוף לאינטרנט, לחפש בגוגל דניאל מורס, שזה הבן שלך המוכשר והמדהים, שחי עם תסמונת טורט, ומצליח גם להציב לנו מראה, וגם להיות כל כך ורבלי וישיר. שמענו קודם את אפס מאמץ, אני מניחה שמאחורי זה יש הרבה מאוד מאמץ, אבל גם הרבה מאוד השפעה. אז חפשו דניאל מורס בגוגל, ותבינו בדיוק למה סמדר מתכוונת. אני מאוד מאוד מודה לך שנינו, והרבה הרבה בהצלחה. מנהלת בית הספר נופים בתל אביב.
כן. רומי, ברשותך, סליחה, אם אפשר לומר, דבר על ודאות ואי ודאות, אם תרשי לי. בסדר? אני חושבת שאנחנו בתוך האי הוודאות, יש גם הרבה ודאות, כמו הצוותים המקצועיים והתהליכי ההכשרה. ואני רוצה להזכיר, אנחנו גם נמצאים בסאגה חדשה של שרת חינוך חדשה, שבסופו של דבר מנסים לתקס את צה, ואפרופו פתיחת שנה, חשוב לי להגיד משהו מאוד משמעותי. אנחנו צריכים לוודא שהשגרה תישמר ככל שניתן כדי לתת לילדים יציבות. אני יודעת שמשרד החינוך עובד יחד עם משרד הבריאות על מתווה, שיש שרה שמדברת ופועלת חינוך, זה לא טריוויאלי, כי אני חייבת לומר לכם שאת הרוח הזאת החדשה במסדרונות משרד החינוך לא הרגשנו, כן. והייתה לי לא מעט ביקורת בעבר, את יודעת רומי, על כל הסיפור של ההתנהלות, ואני חושבת שזה עוגן יציב, שיש שרה חדשה, שאני מרגישה כמנהלת בית ספר, שהיא מדברת חינוך, והשיקולים שלה לגבי המתווים, קפסולות ולא קפסולות, נשענת על עקרונות חינוכיים,
okay.
שדואגים ליציבות של התלמידים והתלמידות והצוותים החינוכיים, וזה חשוב מאוד לשים את זה מול העיניים, כי זה מה שחשוב okay. בסוף. לא להתעסק בקפסולות ובמספרי, אלא חשוב בסופו של דבר לזכור, יש כאן מבוגרים, ויש פה ילדים, ובבתי ספר,
סמדר, אנחנו חייבים, משבר, אנחנו מוכרחים לסיים.
זה מה שחשוב לזכור.
זה דברים חשובים, ואנחנו מקווים שאנשים שם למעלה לוקחים אותם לצובת ליבם. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם, והמשך יום טוב.
להתראות.
ביי, תודה, ביי.